אז כמו שאתם רואות לקראת סוף שנה, אז היות וישבנו הרבה על הנושא של אהבה, יש עוד הרבה נושאים חשובים, אז נעבור לאמונה. בנושא אחד בתוך אמונה, והפסקה הראשונה שנראה היום, היא קשורה מאוד גם למה שלמדנו באהבה, אז זה גם יהיה סוג של חזרה לקו תפר. אומר הרב, מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו, הוא אוהב את כל הבריות כולם. בטהרתו הכוונה בלי סיגים, בלי בלבולים שמתערבבים, אלא מדויק, כמו שהשם רוצה. אז מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו, אז מה הסימן לזה, שהוא אחד כזה? הוא אוהב את כל הבריות כולם, בלא שום שיעור כלל. כי שורש אהבת הבריות שלו זה לא חמלה אנושית, זה לא שהוא נורא לב רך אז הוא סימפטי לכולם, אלא זה ביטוי של אמונה. כי השם אחד, השם ברא את העולם כי הוא טוב, ולהיות אלוקי זה להיות טוב. טוב השם לכל, והלכת בדרכיו, מה הוא טוב לכל, אף אתה טוב לכל, מה הוא אוהב, אף אתה אוהב. אז לכן אברהם אבינו הוא כזה, שהוא מגלה את האמונה האלוקית הכללית, זה שם אחד, והוא, זה מתבטא בזה שהוא אוהב את כל הבריות, כולל ערבים שמסתובבים כחום היום, והוא חושב שהם משתחווים לאבק שברגליהם, אבל הוא רץ להביא להם שלוש לשונות בחרדל, כולל אנשי סדום, כולל לוט. בלא שום שיעור, כלל, וכל מעיינו הוא בעלייתם ותיקונם. כלומר, לעזור להם, הרצון שלו, גם עצם הרצון וגם בפועל, לעזור להם להתעלות ולהגיע למצב המתוקן, השלם. והדרכים של תיקונם נעשים מלאים מוסר ויושר, לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. והדגש הוא בליבו, כי סדר הופעת האמונה באדם, כמו שכתוב בפסוק, וידעת היום, ושבותי לבביך. כמו האמונה היא לא דעת, היא לא רגש, היא מעל הדעת, מעל הרגש. אבל היא מתגלה באדם, קודם כל בדעת, ואז היא צריכה לעבור גם לרגש, כלומר למרכז החיים, ללב. וידעת היום, ושבותי לבביך. אז זה לא כן או לא, זה לא כמו מפסק חשמלי עם שתי ברירות, אחד כאילו סגור ופתוח. אלא זה תהליך ארוך, שהאמונה נמצאת בלב יותר ויותר. אז ככל שהאמונה נמצאת יותר ויותר בלב, במרכז החיים שבפועל, אז השאיפה של האדם לתיקון של כל הבריות, היא בעצמה נעשית מלאת מוסר ויושר. מה הכוונה? אפשר לרצות לתקן בצורה לא יפה. למשל, איך זה יכול להתבטא? יש מצווה שנקראת תוכחה. אפשר להוכיח מתוך אהבה. אפשר גם להוכיח מתוך התנשאות. שנורא חשוב למישהו להראות שהוא בסדר, והשני לא בסדר. לא ככה. כאילו, ובמשתמע, אני יודע, אבל אתה לא. ואפשר גם להוכיח פשוט מרוע לב. ככה הרב כותב בהמשך, במידות הראייה, בתוכחה, שכנראה לא נגיע השנה. אז הרב אומר, לפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד. ואין זה כי מרוע לב. לפעמים גם אדם קשה לו להתמודד עם החסרונות שלו, אז זה נורא מנחם אותו שהוא מוצא את החסרונות האלה אצל אחרים גם כן. אז הוא ישר נורא רגיש לזה, שאחרים גם ככה. אז הוא גם מאיר להם. אבל בעצם זה ביטוי שהוא לא הצליח להתמודד עם זה. אז כשאדם זוכה לאמונה טהורה, לקרבת השם אמיתית, ממילא לאהבת הבריות אמיתית, אז גם אופן, אז זה לא רק שהוא רוצה שכולם יהיו מתוקנים, אלא גם האופן של התיקון הוא בטוב. רבי שמחה בונים שיסחה אמר, צדק צדק תרדוף, שצריך לרדוף את הצדק בצדק. שיש כאלה שמרוב שהם רוצים צדק, הם עושים כל כך הרבה עוול בדרך, תורכים על כל כך הרבה אנשים בדרך אל הצדק, שזה כבר לא לגמרי צדק. כלומר, לא רק שצריך להביא את הטוב, צריך להביא את הטוב בטוב. גם הדרכים אל הטוב צריכות להיות בטוב. יש אנשים שמרוב שהם רגישים וחומלים, הם שונאים כמעט את כל האנשים, כי הם לא כאלה רגישים ולא כאלה חומלים כמותם. אז מה יוצא? שמרוב חמלה הם שונאים כמעט את כל האנשים. אז על זה שרף ממוגנין שאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל זה שיש לך לב טוב, שלא יגרום לך לשנוא אחרים, שאין להם לב טוב כמוך. עוד, אומר הרב, האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה. כלומר, כמו שקרקע זה בסיס לחיים הפיזיים, אז האמונה היא הקרקע הרוחנית, היא הבסיס לכל החיים הרוחניים שלנו. כל טוב החיים ממנה פורה. אז ממשיך הרב עם המשל, כשם שתורת הקרקע מעשרת את הבעלים שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה היותר ירודה בחיי הכלכלה, העיקרים. זאת אומרת, יש חקלאי שהוא כל השנה עמל, בקור, בחום, יוצא לשדה, משקה, כל דבר בשלב שלו, מנקש עשבים שוטים. עכשיו בסוף, החקלאי לא יכול, עכשיו הוא מגדל, לא בשביל המשפחה שלו, הוא מגדל בכמויות כדי למכור את זה. הוא לא יכול עכשיו ללכת לאנשים הביתה ולמכור להם, הוא נמצא בשדה. נכון? אז יש משווקים, יש בית אריזה, יש נהג מסעית, יש סופרמרקט, יש מס הכנסה, כולם עושים עליו קופה, כולם מרוויחים יותר ממנו בסוף. הוא עבד הכי קשה, ובסוף כולם מרוויחים יותר ממנו, איכשהו, ככה יצא, שפער המחירים הוא כזה, שאחרים עושים עליו קופה. אז מה עושה? יוצא שככה, באמת העיקרים, רוב ההיסטוריה, היו במעמד הכלכלי הכי נמוך. ואנשים שבפועל לא החזיקו את הכלכלה, התעשרו על חשבונה. כי גם החקלאי לא יכול בלי פרסומי. הוא לא יכול בלי נהג מסעית, הוא לא יכול בלי משווק, אז מנצלים את זה, מנצלים אותו. אז מה? אבל לאט לאט התפתחה מה שנקרא תורת הקרקע. מה זה תורת הקרקע? להגיד לחקלאי, תשמע, יש לך את השני דונם האלה, שאותם אתה מעבד, בוא נבדוק בשכל, לפי סוג הקרקע, לפי האקלים, שפה, מה הכי כדאי לגדל באזור שלך. במקום לגדל, נדע מה, עגבניות, לגדל מנגו, זה הרבה יותר יקר. אז תרוויח הרבה יותר על דונם. אז תורת הקרקע גרמה לזה שגם החקלאים יהיו עשירים, כי למדו להשתמש בכוחות הטבעיים שלהם בצורה מושכלת. עד כאן המשל. עכשיו הנמשל, כשם שתורת הקרקע מאשרת את הבעלים וכו', כן, תורת האמונה תאשר באלף עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו הקשור בקשר תום האמונה. איך? על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצריה. זאת אומרת, יש לאדם אמונה פשוטה, אבל זה לא עושר גדול ומפותח. למה? כי יש באדם עוד רבדים. יש באדם רובד של שכל, של ביקורתיות, של הקשבה לזה שיש קולות אחרים בעולם. ואם האמונה שלו היא לא מושכלת, אין לו מענה למקומות האלה, לא בתוכו ולא בחברה, בתוך עולם האמונה. אז הוא מסתפק בפשטות, אבל זו אמונה מאוד מינימלית. תורת האמונה מראה את העושר הגדול, עושר של תובנות, עושר של רגשות, עושר של רצונות, עושר של תיקון עולם, ולא רק חוויה אישית פרטית, שיש בעולם האמונה. אמונה היא חוש. זה כמו שאדם קולט את המציאות באמצעות חושים. אבל רוב החושים שלנו הם מוגבלים. זאת אומרת, כלומר, כל חוש מפגיש אותנו עם רובד מסוים במציאות. חוש הראייה עם מה שאפשר לראות, לא כל דבר אפשר לראות. חוש הריח עם מה שיש לו ריח, לא כל דבר יש ריח. חוש המישוש עם מה שאפשר למשש. יש גם חושים כלליים. למשל, יש חוש שנקרא תחושת המצב. נגיד, מתעוררים אחרי שינה, העיניים עדיין עצומות, אנחנו יודעים אם אנחנו עומדים או יושבים או שוכבים. איך? יש תחושה כזאת פנימית של הגוף, שהוא יודע מה התנוחה שלו. איך אנחנו יודעים שאנחנו חיים? אנחנו לא יודעים. אנחנו חשים. זה חוש. זאת אומרת, אני לא יכול להוכיח שאני חי. גם לא צריך. כי זה ברור. כלומר, תחושת החיים זה גם סוג של חוש. המודעות שלנו לחיים היא מצד אחד עמומה, כי אין לה מילים, אי אפשר להסביר אותה, אי אפשר להוכיח אותה, אבל היא גם מאוד מאוד ודאית. הדבר הכי ודאי בעולם זה שאנחנו חיים, נכון? כל השאר צריך עיון. אבל עצם החיות שלנו היא מובנת מאליה, אז לא צריך להוכיח אותה. למרות ש נגיד אם מישהו יבוא ויאמר, בטח כבר שמעתם פעם את ההתחכמות הזאת, ואם אנחנו לא באמת קיימים, אם אנחנו רק חלק מחלום של מישהו, שכשהוא יתעורר כולנו נתעדה, כי אנחנו החלום שלו, אז איך אפשר להפריך את זה? אי אפשר. כי אולי גם הניסיון להפריך זה גם חלק מהחלום שלו. אז איך אפשר להפריך את זה? יש רק דרך אחת, סתירת לחי, אבל חזקה. ולשאול, זה כאב באמת? סימן שאנחנו חיים באמת. זה מה שנקרא במסילת ישרים, כל המתלוצץ איסורים באים עליו. כי זה סוג של ליצנות, להתכחש לתחושות הטבעיות של החיים. ואם אין מוסר, אם זה רק התנאיה חברתית, לא נכון, אנחנו יודעים שיש מוסר. איך אנחנו יודעים? זה לא תוצר של הוכחות, זה ודאות פנימית עמוקה. אז זה תחושת החיים, שמצד אחד עמומה, ומצד אחד ודאית. עכשיו, תחושת החיים הזאת היא כללית. זאת, זה לא שאני בחיים כל השאר צריך עיון. אני יודע שיש דבר כזה ענק שנקרא חיים, ואני בחיים. אני חלק מהאוקיינוס האדיר הזה שנקרא חיים. האוקיינוס הזה, מאיפה הוא נובע? זה אמונה. אמונה היא תחושת מקור החיים. החוש שמפגיש אותנו היא מקור החיים. נגיד, יש לי גוף, נכון? זה הכי מוחשי. הגוף שלי אבל לא מחזיק את עצמו, הוא לא מחיה את עצמו. נכון? מה מחיה את הגוף? הרי הוא צורך אנרגיה, אז מה מטעין אותו באנרגיה? מה נותן לו את החיות לגוף? הנשמה. נכון, עובדה שברגע שהנשמה תעזוב את הגוף, הוא ייפול וזהו, אין לו קיימות יותר. מה שמחיה את הגוף זה הנשמה. כל מה שצורך אנרגיה, צריך מקור אנרגיה. הגוף צורך אנרגיה, צריך שמשהו יחיה אותו. אז זה הנשמה. הנשמה בעצמה היא גם צורכת אנרגיה. והיא גם, היא לא המציאה את עצמה, היא לא המקור. מאיפה באה הנשמה? מאדון כל הנשמה. ככה פוגשים את אלוקים. מתוך החיים שלנו. כי אימך מקור חיים. כלומר, כשאני פוגש את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים, בתור מקור החיים. אני לא יודע מי זה אלוקים. אני יודע שהחיים שלי נובעים ממקור עליון לאלה או לאלה, מכל ברכתיו ושירתיו ושברכתיו ונחמתיו ומרנדה למה. כל מיני שאני אגיד עליו זה יהיה הקטנה. אבל אני יודע שהחיים שלי נובעים ממנו, ממקור החיים. זה אמונה. תחושת מקור החיים. עכשיו, התחושה הזאת, אפשר להסביר אותה בהיגיון, אפשר להרגיש אותה, אפשר אבל השכל והרגש הם לא האמונה. הם ערוצים שדרכם פוגשים את האמונה. אבל האמונה עצמה היא החוש שמפגיש אותנו עם האינסוף. זה כמו שיש יש גלי רדיו, יש גלי אינטרנט. עכשיו, פה בחדר. אנחנו לא שומעים רדיו, ולא מחוברים לשום אתר, אני מקווה. כי אין לנו את הקולטנים, צריך משהו שיקלוט, נכון? מקלט רדיו, אז הוא קולט את התדרים האלה של רדיו, את הגלים האלה. אז הוא יכול לשמיע את מה שנאמר ברדיו. או נקודה של אינטרנט, אז היא קולטת את האינטרנט. מאיפה קיים בנו הרצון הזה לחוכמה אינסופית, לאהבה אינסופית, לצדק אינסופי? מאיפה זה קיים בתוכנו? כי יש בתוכנו קולטנים של האינסוף, שמגיבים לו, שרגישים אליו. זה האמונה. הקולטנים שבתוכנו, בתוך האישיות שלנו לאינסוף, שדרכם אנחנו חשים את האינסוף. אז זהו, עכשיו מה שהרב אומר זה, החוש הזה קיים בכל מקרה. אבל ככל שיותר נפתח אותו, ככל שיותר נבין אותו, אז הוא יהיה יותר עשיר. ויותר יבנה את החיים בצורה עשירה. יותר נבין כמה האמונה היא הרבה יותר מעובדה שרירותית, שהעולם הוא לא מקרי, מישהו ברא אותו. אלא זה הרבה יותר מזה. זה טוב אלוקי, זה חוכמה אלוקית, זה מוסר אלוקי וכו'. ובדורות שלנו, זה יותר קל. אומר הרב, ומה שהיה מוכן לעשירי הרוח בכל דור ודור, יהיה מוכן ומבורר לכל נפש, אחרי שכבר עברו תקופות המכשירות בקניין הרוחניים את המדע האמוני שיצא לאור בכל הדר ברורו. זאת אומרת, פעם באמת רוב הציבור, האמונה שלו הייתה מאוד פשוטה, והיו בודדים שסללו דרכים של הסברת אמונה. ענקים כאלה. זה כמו שהיום הולכים לטיול באיזשהו מסלול, אז יש לנו פסים כזה, נכון? לבן, אדום, לבן, לבן, כחול, לבן. מי שסימן את הפסים האלה, כשהוא טייל במסלול הזה, לא היו לו פסים, נכון? אז איך הוא יודע איך לסמן? איפה לסמן? הוא חשב הרבה, נכון? עושה את המסלול הזה הרבה פעמים, ובדע כל פעם איפה אפשר לטעות, ואיך כדאי לכוון, מה הדרך הכי בטוחה לכל מיני גילאים, וככה הוא סימן. אז ככה הרמב״ם ורס"ג ורבי יהודה הלוי, ורבי יוסף אלבו, והמהר"ל, ובעל התניא, והגר"א, והרב זצ"ל, והרמח"ל, כל אחד סימן במילים שלו, בהסברות שלו, את אותו, הם לא שינו את המסלול, הם רק הסבירו אותו בצורה חדשה, במילים חדשות. המחנה המשותף של כל מי שסלל דרך באמונה, שהיו הרבה מתנגדים. כמו, לא מכירים את המילים האלה, מה, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ולא שמענו שיש כאלה דיבורים של אמונה. מאיפה זה בא הדבר הזה? מאיפה החדשנות הזאת? אולי זה כפירה? אבל יש את הגיבורים האלה שסללו, חצבו דרכים של אמונה, של הסברת האמונה, של הפגשה שלנו, של החיים שלנו עם האמונה, של אותה אמונה כמובן. ואז הם עוזרים לנו, שהיום באמת ברמה הרבה יותר בסיסית כבר אפשר להיפגש עם תכני אמונה מאוד עמוקים. כי הם כבר נתנו לנו מילים, ונתנו לנו כלי חשיבה אמוניים. אז לכן חשוב לזכור שההסברות של האמונה הן לא האמונה. לכן גם אם מישהו מבולבל בהסברות, זה לא סיבה להתבלבל באמונה, שזה טעות נפוצה. אדרבה, ההסברות של האמונה נמדדות לפי כמה הן מחוברות לחיות האמונית, הטבעית, זה סעיף ו'. אומר הרב, בכל ההשכלות, בכל הפילוסופיות האלוהיות, הננו רואים רק מה הם באמת, הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. הנה, אמונה זה חוש. ויראת שמיים הברורה הטבעית, שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים. מה זה סעיף בעברית? המשמעות המקורית של המילה סעיף בתנ"ך, ענף. וכילה סעיפיה, מסעיף פורה. אז ענפים הם לא השורש, הם צומחים מתוך השורש. אז הסברות האמונה, הלימודים, הם סעיפים. בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים והרגשיים. כלומר, התובנות האמוניות, הרגשות האמוניים, הם ענפים שמצמיחים את השורש האמוני כדי שאפשר, הרי לא לוקחים את הפירות מהשורש. נכון, העניין של העץ זה לצמיח פירות. אבל הפירות לא צומחים מהשורש. השורש זה הבסיס של הכל, אז ככה האמונה הטבעית היא הבסיס של הכל, אבל כדי שיהיה אפשר לאכול פירות צריך שיהיה גזע וענפים. אז ענפים זה התובנות והרגשות והרצונות שהאמונה מעוררת בנו. אז אם כך, כמו שאמרנו, איך אני אדע איזה הסברת אמונה היא נכונה לי או לא? על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים, כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית. ופה הרב מוסיף עוד משהו בסוגריים, הטבעית לנשמת האדם ומהירה באורח חיים אמיצים מהנשמה הישראלית בייחוד, סגור סוגריים, היא נקודת קדושת האמונה האלוהית. כבר אמונה זה משהו טבעי. רוב מוחלט של האנשים, כל הדורות, היו מאמינים, ועדיין מאמינים. תמיד. מעולם לא קמה חברה אנושית בלי אמונה. החברות האנושיות הראשונות, התרבויות האנושיות הראשונות, התפתחו במקביל בכל מיני מקומות בעולם, שלא היה ביניהם קשר. במזרח הרחוק, פה במזרח התיכון, אינדיאנים באמריקה, אפריקאים באפריקה, בצפון הרחוק, אסקימוסים. לא היה ביניהם שום קשר, אבל מעולם, לכולם הייתה אמונה. היו ביניהם שינויים מאוד גדולים בדת. דת זה לא אמונה. דת זה איך להביע את האמונה בכלים מעשיים. אבל עצם האמונה, כלומר ההכרה בכוח עליון שאנחנו מחויבים לו, והוא מנהל את החיים שלנו, מעולם לא, האדם חי אמונה. אז התפקיד של לימודי האמונה ולהסביר את מה שקיים. הם לא לימודי האמונה לא יוצרים את האמונה, אלא מבארים אותה. וגם הרגשות האמוניים. הם צריכים להיות מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית. מקושרים הכוונה שזה לא זז בלי זה. כמו שאם א' קשור לבית, אז אם בית זז גם א' זז, כי הוא קשור אליו. אז ככה לימודי האמונה והרגשות האמוניים צריכים להיות מקושרים יפה. כלומר, יופי זה הרמוניה, התאמה. אז צריכים להיות מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית. שהיא נקודת קדושת האמונה האלוהית, נקודה הכוונה תמצית. יסוד יראת השם באמת. מה זה באמת? מתוך שאיפת חיים פנימיים, מתוך הרגשה ערה, כלומר חיונית, אדירה ומכוננה, מכוננה הכוונה מבוססת, מלשון כאן, בסיס. הבסיס של האמונה בכל חוקי החיים היותר עזיזים. כל מצוותיך, כתוב בתהילים, כל מצוותיך, אמונה. כלומר, המצוות הם מעשים שמבטאים את האמונה. אז הם הבסיס שלה, הם העוגן שלה בחיים שלנו, בחיים הפיזיים שלנו. שכל, אבל זה לא סתם מעשים, כאילו, טכניים, אלא שכל הנשמה כולה, בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה, אונטיותיה, קשורים וקבועים בה. אז מצד אחד, המבחן של לימודי האמונה ורגשות האמונה, הוא עד כמה הם מתאימים לנקודת האמונה הפשוטה, הטבעית, הראשונית, התמימה, הילדותית. מצד שני, חסר לה הרבה לאותה נקודה פשוטה וטבעית, אם היא לא מחוברת לתורה. זה סעיף ז'. אומר הרב, האמונה הטבעית, אם מה שפה הכוונה לטבע הנפש, אם מה שיש בה מהעוז הטבעי והרעננות של האומץ, היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם, ביסוד התורה. מה הכוונה? זה כמו שיש שתיל של נטיעה ברכה של עץ בתוך הציץ, במשתלה. עכשיו, עץ כזה, עץ, הוא יהיה עץ גדול, הוא לא יכול לגדול בתוך הציץ. הוא כרגע בתוך הציץ במשתלה, עד שמישהו יקנה אותו. עכשיו, הוא לא ישאיר אותו בהציץ אצלו בבית, נכון? הוא יוציא אותו מהציץ וישתול אותו בקרקע. הרי הוא עץ, הוא מיד להיות שתול בקרקע. אז האמונה הטבעית, זאת אומרת, האמונה שמופיעה ברובד הנפש, אז נכון שיש בה את היתרונות של טבע. מה היתרונות של טבע? עוז ורעננות. ויש בטבע עוצמה שאין בה שכל. כי השכל, בגלל שהוא כזה חותר לדיוק, אז גם יש בו הרבה אמביוולנטיות. מצד אחד, מצד שני, קרוב לוודאי, אני לא בטוח, צריך לחשוב על זה עוד פעם. אז השכל הוא יותר מדייק אותנו בסופו של תהליך, אבל אין בו את העוצמתיות של טבע. כשאני רעב, אני לא מתלבט על זה. בשכל אני מתלבט על המון דברים. מה כדאי לעשות שנה הבאה? אבל אם אני רעב, אני בכלל לא מתלבט. אני יודע בדיוק מה כדאי לי. כדאי לי לאכול. אז חשוב, אז באמונה הטבעית, יש בה את העוז הטבעי, היא ברורה מאליה. כמו שכל ילד יודע שהשם טוב. אין לו שאלות על זה בכלל. אבל צריך לחבר אותה ליסוד התורה, ותעשה כולה אמונה תורית. ואז מה קורה לה? אז היא, עם כל עוזה ואומצה, היא לא מאבדת אותם גם בשלב הזה, אבל היא קונה יתרונות שאין בטבע. מזדככת ומתעלה. בטבע אין זוך. כל מה שהוא טבעי הוא מעורבב. מאז חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, כל מה שטבעי מעורבב טוב ורע. רגשות טבעיים, רצונות טבעיים, מעורבבים. זה כמו שאין בטבע זהב טהור, אין בטבע כסף נקי. הכל מעורבב בסיגים. אותו דבר הרגשות שלנו, נטיות הנפש, המידות. אהבה מעורבבת עם תאווה, ואכפתיות מעורבבת עם כעס, ונתינה מעורבבת עם התנשאות. והמון המון, כל נטייה יש לה את הקליפה שלה, את הצל שלה. כי ככה זה בטבע, שהדברים לא מדויקים. השכל מדייק אותם. איך נכון לתת, מתי נכון לתת, כמה נכון לתת. ושמידת הנתינה תהיה אמיתית. אז היא צריכה, אז לא מספיק שהיא רגש, צריך שתהיה גם שכל. אותו דבר, האמונה הטבעית, צריך לברר אותה בשכל, ואז היא מזדקחת. ועוד משהו שאין בטבע, מתעלה. בטבע אין התעלות. בטבע יש חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה. מה שהיה הוא שיהיה, אין כל חדש תחת השמש. בשכל נפתחים שערים חדשים כל פעם. בדיוק, זה התפקיד של השכל. הוא לא בא להחליף את האמונה הטבעית, הוא בא לשדרג אותה. וזה שהוא נותן לה מה שאין. הוא מקבל ממנה, הצד השכלי שבאמונה, מקבל מהצד הטבעי את העוז והאומץ, ונותן לה את הזיכוך ואת ההתעלות. ועוד דברים שנראה. עוד פעם. השלב של השכל של האמונה, הבירור השכלי של האמונה, הוא לא לוקח, הוא לא חלופה לאיכויות הטבעיות של האמונה. אלא הוא בא להוסיף קומה נוספת. אז יש ביניהם הפריה הדדית. השכל האמוני מקבל מהטבעיות האמונית את העוז ואת העוצמה ואת האומץ. והטבעיות האמונית מקבלת מהשכל האמוני את הזוך ואת ההתעלות. וכדי שלא נתבלבל, הרב אומר, מה זה מתעלה? לא מנקודה א' לנקודה ב', אלא, ועומדת לעלות תמיד מעלה-מעלה. כלומר, להיות תמיד בתהליך של התעמלות, של התעלות. כי אין סוף להבנה, אין סוף לאמונה, כי אין סוף לדרך אל הקדוש ברוך הוא, אז גם אין סוף לתובנות האמוניות. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אני רואה מה הכי מצמיח אותי. אין אדם לומד, אלא במקום שלי בו חפץ. הכל אמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ככה רבי יוסף מנוברדוק, תלמיד של רבי ישראל מסלנט אמר, זורעים בכל השטח ומשקיעים איפה שצומח. אז ככה באמונה, צריך ללמוד הכל, צריך להיפגש עם מגוון. אני רואה שמשהו ממש מאיר לי, משמח אותי, מצמיח אותי, אז הנה, זה האמונה שלי. פה אני מוצא, הבית מדרש שלי. לומדים תורה. אז הכל תורה, הרמב״ם והכוזרי והרמח"ל, הכל תורה. אבל יש תורה שזה השפה שלי. אז אליו אני מחובר. אז דרכו, אז ודאי שעדיף להתמקד בזה, כי זה נותן את הפירות הכי שלמים. בחיים שלי. צריך להבין למה הם לא מאמינים. זה יכול להיות מהרבה סיבות. יכול להיות שזה מתוך... כי זה לא נוח. פשוט. ואז לא יעזור כלום. מה, תוכיח להם בשכל? זה עדיין נשאר לא נוח. יכול להיות שהם כועסים על הקדוש ברוך הוא. כי קרה להם משהו קשה בחיים. אז הם לא מוכנים להתפייס איתו. הם יודעים שהוא קיים. כמו... מכירים משהו כזה. שהיה מסורתי. נגיד היה עושה ליל הסדר ועוד כמה דברים בסיסיים. ואז בן שלו נהרג בתאונת דרכים. הוא אומר, כך הוא עשה לי, אני לא מאמין בו יותר. לא יעשה יותר לסדר. כי היופי, על מי אתה כועס? זה מה שאתה מאמין. נכון, אם הוא לא היה מאמין, אז הוא לא היה כועס. טוב. אבל הוא, זה הדרך שלו להניש את הקדוש ברוך הוא, כביכול. אז יש כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים כאלה שמעכבים את האמונה. לא בטוח. שאלה כמה הוא פתוח לשמוע, כמה הוא מכבד אותך. כלומר, כמה הוא פתוח לשמוע בכלל, כמה הוא פתוח לשמוע ממך, כמה הוא פתוח לשמוע ממך עכשיו, וגם מה הסגנון האמוני שמתאים לו, אבל לנסות להבין את הבעיה שלו. יש עניין להאהיב את השם על כולם, ובזה עושים בזה שמירו שטוב לך, שאת שמחה באמונה שלך, ושאת בן אדם מוסרי וערכי מתוך האמונה שלך. זה ככה מפיצים אמונה, לא בשכנועים ולא בקמפיינים. אלא בזה שהם מאמינים. אז כשמחברים את האמונה הטבעית לתורה, היא מזדככת ומתעלה ועומדת לעלות תמיד מעלה מעלה בתואר וניקיון. תואר זה באיכות וניקיון זה בכמות, כמו מידת הנקיות ומידת הטהרה במסילת ישרים. ובאותו העוז והאומץ שמתקפלים יותר ויותר מפני התואר והבהירות האלוהית. הנה, זה עוד שני דברים שאין בטבע. תואר, כמו שאמרנו מקודם, אין את הדיוק הזה בטבע, וגם בהירות אין בטבע, כי הרגשות הם עמומים. קשה להסביר בדיוק מה אני מרגיש, אבל בשכל צריך לדעת להסביר. אם אני לא יודע להסביר, סימן שלא בדיוק מבין. והבהירות האלוהית ההולכת ומופעת על יסוד האמונה בחירותה החופשית, שזה עוד דבר שאין בטבע, חופש. בטבע הכל הכרחי. מה, השמש לא יכולה להיות קצת גמישה? פעם לא, פעם מזרוח בצפון, פעם בדרום? לא. חוק המשיכה לא יכול קצת להתחשב לפעמים? לא. כל מה שטבעי מוכרח. אז בהכרח הזה יש משהו מאוד בטוח, מצד שני יש משהו מאוד כובל. אז כשמחברים את התורה, את האמונה, לתורה, אז אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אני בוחר באמונה, כי אני רוצה אותה, כי אני מבין אותה. עכשיו, האמונה שלי באה ממקום של חופש, ולא ממקום של ככה זה. זה נכון שככה זה, אבל יש במשהו גם בנפש שמתקומם נגד הככה זה, כי אנחנו רוצים להבין, כי אנחנו בני אדם עם שכל. השם נתנו את השכל כדי שנבין אותו. למה שהם נתנו לנו שכל? כדי שנפגוש אותו גם באמצעות השכל. לא, זה נכון במובן הזה שאמונה היא מעל השכל, שלא צריך, היא לא תלויה בשכל. אבל זה לא שהאמונה היא לא שכל, היא לא תלויה בו, אבל יש דרכים שכליות להסביר את האמונה. מאורה של תורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה להשיב? להשיב זה להחזיר למקור, כמו להשיב אבדה, כמו לחזור בתשובה. זה לחזור למקור. התורה משיבה את הנפש למקור. אז התורה משיבה גם את האמונה הנפשית למקור. עכשיו, עוד יסוד חשוב. עכשיו, קודם כל, יש, הרי אדם הוא מורכב. יש לאדם נפש, יש לאדם גוף, יש לאדם נפש, יש לאדם נשמה. עכשיו, כשאומרים על טבע, צריך לשאול על איזה טבע מדובר. על הטבע של הגוף, או על הטבע של הנפש, או על הטבע של הנשמה. וזה חשוב, כי למשל, כשהרב אומר את המילים, משתמש בביטוי אמונה טבעית, אז בסעיף זין הכוונה טבע הנפש, בסעיף ח' הכוונה לטבע הנשמה. אומר הרב, בחסידות פנימית, כלולה היא הערת האמונה הטבעית. מה זה אמונה טבעית? פה, אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. מה הכוונה מצד עצמו? חוץ ממה שהוא מואר, מאורה של תורה, של מורשת אבות וקבלה. זאת אומרת, המקורות לאמונה הם גם תורה, תורת אמת, שמספרת לנו על ההתגלות האלוקית. גם מורשת אבות, שמספרת לנו על מה זה עם ישראל ועל האמונת ישראל שמחיה אותו. והמקור של האמונה הכי פנימי הוא הנשמה. פשוט שהנשמה יודעת למה ככה, כמו כל דבר נשמתי. אז זה מה שהרב אומר כאן. מה זה אמונה טבעית? אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. כי הנשמה שלי יודעת. חוץ ממה שהוא מואר, מאורה של תורה, ושל מורשת אבות וקבלה. אז מה התפקיד של הקבלה? כלומר של התורה והמסורת? הולכת היא הקבלה ומלווה את אור האמונה העליונה. כלומר, היא מלווה את תהליך ההופעה של האמונה בעולם הזה. שומרת אותה משגיאות, זה אסור מרע, ומיישרת את דרכה, זה העשה טוב. נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. רגלי, רגל, זה החיבור לקרקע, וזה גם הטבע, הרגל. אז ההרגל, כיוון שהוא טבע, הוא לא תוכן, הוא לא שכל, אלא טבע, אז הוא חושך. אז צריך נר כשהולכים בחושך. בעולם הזה, דומה ללילה, אז צריך, בעולם הזה צריך נר שיאר לנו את הדרך לחיות את הנשמה. לא, לנשמה יש טבע. יש, כאילו, האדם הוא מורכב. יש לנו גוף, יש לנו נפש, יש לנו רוח, יש לנו נשמה. אז יש טבע לגוף, יש טבע לנפש, יש טבע לנשמה. אז הטבע, אז האמונה, אז יש, אז כשאומרים אמונה טבעית, לפעמים הכוונה טבע הנפש, שהתורה צריכה לזכך אותה, ולפעמים יש טבע הנשמה, שהתורה רק צריכה ללוות אותה, אבל לא לפגוע בה. כאילו התפקיד של התורה זה שנוכל לחיות את הנשמה בעולם הזה, ולא נתבלבל בכל הבלבולים שהוא מציע לנו בשפע. אז התורה היא מלווה את האמונה הטבעית הנשמתית. אור לנתיבתי, מיישרת אותנו בדיוקים, בנתיבות. ועוד בדילוג מבחינת הספר, אבל פשוט המשכה באותו עניין, סעיף י' ח' בעמוד אחד למטה, אומר הרב, האמונה היא טהורה שמלאה רגש פנימי, בלי עונה עצמית, כמו שאדם לא חי בדמיון, אלא באמת, בלא פניות זרות, או בלי זה אינטרסים שגורמים לו להרגיש בצורה לא ישרה, ואז, אם יש רגש פנימי ובלי דמיונות ובלי רצונות מעוותים, בקשר כזה, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. זה שאדם לא יודע לנסח דברים בצורה מבריקה, זה לא אומר שהוא לא עמוק, שהחיים שלו לא עמוקים. זה אומר שהוא לא יודע לנסח דברים בצורה מתוחכמת. זה לא מעיד על חוסר עומק. זה מצד אחד. מצד שני, אומר הרב, ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, מי שכן חושב ומדייק בנושאים אחרים, אדם כזה לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי. ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כלומר לא תהיה לה קיימות, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת. מה אצל אדם שכל תחום בחיים הוא חושב, אז גם באמונה הוא חייב לחשוב. ואם הוא יגיד, לא, מספיק לי אמונה תמימה, הוא משקר לעצמו. זה לא נכון. כי עובדה שבדברים שחשובים לו הוא חושב, והוא מברר עד הסוף, והוא מדייק. אז אדם כזה חייב גם באמונה. ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם שתתחבר עם אור הדעת. ואם ימאס זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. עוד. סעיף עמוד 2. סעיף כף א'. אומר הרב, אדם עובד הוא הכופר. מה הכוונה אדם עובד? החיים הם דרך. כשאדם מאמין. כשאדם לא זוכה לאמונה, אז הוא לא מבין שהחיים הם דרך. אז הוא לא מתקדם, אלא מתברבר. אולי הוא משתכלל טכנית. כסף וחוויות, אבל הוא לא מתקדם, כי אין לאן, כי אין קדימה ואחורה בתפיסת העולם שלו. מה שנקרא בתהילים, סוף פרק א', יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. אבל זה לא רק שהיא מוליכה למקום הלא נכון, אלא היא בעצמה הולכת לאיבוד, היא מתברברת. חייו אינם חיים. זה רק מסגרת של חיים. כלומר, זה שיש דופק, נשימה, חוויות, רגשות, זה לא החיים. זה המסגרת של החיים. החיים עצמם הם החיבור למקור החיים. לכן צדיקים במיטתם קוראים חיים, כי הם תמיד מחוברים. ורשעים בחייהם קוראים מתים, כי הם לא מחוברים. כמו שעלה, שלא מחובר לעץ, כתפו אותו, אז הוא מת. אולי ייקח זמן עד שהוא יציב, כרגע הוא עדיין ירוק, אבל הוא מת, כי הוא לא מחובר לשורש. אז אדם שלא מחובר לשורש, חייו אינם חיים. כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית, לפי מעמדו הנפשי, לפי התפיסה שלו, החיים הם לא ביטוי של אידיאל, לא ביטוי של טוב השם, אלא פשוט עובדה סתמית, שחירותית, זה מה יש, אנחנו בחיים. אף אחד לא יודע כלום על האמת. ככה הוא חושב. שוב, אין אפשרות לזיק של אידיאלות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. שיש לה מנגנוני הישרדות טבעיים, אז היא עושה פחות שטויות. מה שהרב אמר עד עכשיו, זה בדיוק התרבות המודרנית. ברגע שהתרבות נהייתה תרבות של כפירה, הלכה לאיבוד. עד שבפוסט מודרנה, כבר בכלל לא מאמינים שיש קדימה ואחורה. מי קובע מה נקרא להתקדם? ולא מאמינים בשום אידיאל. ילדים בכיתה א' כבר ציניים, כי כבר הורים מלמדים אותם, לא, זה רק פרסומת, זה לא באמת. אז כבר לא מאמינים לכלום. הם מטילים ספק בכל דבר. ולא אוהבים באמת שום דבר, ולא מתלהבים באמת משום דבר. כי כשאין אמונה, אז באמת אין למה. אז זה לא לחיות. זה רק לשרוד טכנית, אבל זה לא לחיות. אז חיים כאלה הם גרועים מחיי בהמה. כי לבהמה אין פוטנציאל לעלות, אז גם לא יכול לרדת. יש לה אינסטינקט ששומר עליה. בעל חיים בטבע, הוא יודע כמה הוא צריך לאכול ומה, אז יש לו הרבה פחות בעיות בעיכול מאשר בני אדם שסובלים מהשמנת יתר ומכל מיני צרות, כי הם אוכלים מה שטעים ולא מה שבריא. ובעלי חיים לא מעשנים, ובעלי חיים יש להם עונת ייחום, אז הם יודעים מה הם רוצים וזהו. ובני אדם משתוללים ועושים שטויות ונזקים לעצמם ולאחרים, כי יש לאדם פוטנציאל לעלות ולעלות איתו את כל העולמות, או לרדת ולהיות יותר גרוע מבהמה. כלומר, כשאדם שומע על בן אדם שהוא מתנהג כמו חיה, כמו שהוא חי כמו בהמה, זה אלבון לבהמות. כי הן מתנהגות הרבה יותר נורמלי. זה כמו שבעל חיים לא פועל באלימות, אלא אם כן הוא מרגיש מותקף או רעב. בן אדם הוא היצור היחיד שיכול להזיק לאנשים בגלל רוע. לא כי הוא רעב, לא כי הוא מותקף. נגיד, יש וירוסים בטבע, כידוע. אין וירוסים של מחשבים בטבע. אנשים המציאו אותם, נכון? למה? כדי להזיק. פשוט, כדי לגרום נזק. כי יש אנשים שנהנים מזה, זה גורם להם להרגיש יותר שווים. הנה, הם עשו משהו בעולם. רחמנות. ועל כן, מי שמטהר נפשו, טהרה זה חיבור לפנימיות החיים, דיברנו על זה פעם, הוא מעמיד את סכום חייו, כלומר את הסך הכל של החיים, על התוכן האידיאלי, הראוי באמת לאדם ישר, כלומר מחובר למקור, לחשוק, רק בו, כלומר שגם הרובד של החשק יהיה מחובר לאידיאל, ימצא מיד את נטייתו החזקה אל האמונה. והשעשוע העליון של אור אלוקים יחייהו. שעשוע, הכוונה משהו שהוא לא צריך כדי לשרוד, אלא שיש לו ערך עצמי. שהוא שמח מצד עצמו, לא מצד התועלת שהוא מביא. ומילה ירצה להצביע, כלומר לצבוע, את הצבע של חייו, כלומר את הנראות שלהם, את הצד החיצוני, אז הוא ירצה, אדם שחי אמונה, מתחיה ממנה, אז הוא ירצה ממילא להצביע את הצבע של חייו, שהם המעשים וההתנהגות החיצונית, על פי אותו העניין המתאים. אלא חשק אידיאלי הפנימי. ובעצמו ידור נדרים ויסכים הסכמות, מה יקבל על עצמו החלטות, לסמן בהם את חייו בסימנים של זיקוק אלוהי. כלומר, שמבטאים את הזיקה לאלוקות. וקל וחומר, שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים. מה זה הנדרים הכלליים? המצוות. נשבעתי והקיימה, לשמור משפטי צדקיך. אדם מושבע ועומד מהר סיני, שהם כל מסורת האבות, בזיקוקם, כמו שהם הזיקה, העממי, כלומר הלאומי, הכללי, לצור מסגבם, ואלוהי חשקם ותשוקתם. וברור דעה עליונה ותאורה זו, תנצח את העולם כולו ביפעתה. וכל הצורים ייתנו כבוד לשם השם, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונו בלבב שלם. כי זה מה שנותן משמעות לעולם. כי זה לא שיש בעולם דברים עם משמעות ודברים בלי משמעות. זה לא יכול להיות. או שלשום דבר אין משמעות, או שלהכל יש משמעות. פה החילוק בין אמונה לכפירה. כי נגיד האמונה הפוסט-מודרנית, זאת אמונה, היא מאמינה שלשום דבר אין משמעות באמת. זה רק התנאיות חברתיות. אין מוסר באמת, אין צדק באמת, אין טוב באמת. אין אידיאולוגיה שהיא אמיתית. רק משתלם או לא משתלם. מתאים לי לכרגע או לא מתאים לי לכרגע. אבל אין שום דבר שהוא מעבר למה מתאים לי כרגע. אז לזה מגיעים בסוף, כשאין אמונה. וכשיש אמונה, אין שום דבר שהוא בלי משמעות. כי השם ברא כל מה שקיים, אז כל מה שקיים הוא גילוי אלוקי. ואני פוגש דרכו את הקדוש ברוך הוא. אז אין דבר שאין לו משמעות. אז בסוף, כשזה יופיע בעולם, אז יכירו בזה כולם, יעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונו בלבב שלם, כי יתברר שזה החיים. זה תוכן החיים, כי המלכות שלך היא, ולמעט תמלוך בכבוד. כבוד זה הופעה של תוכן פנימי. ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. העולם העלם מחובר אל הוועד, אל הנצח. באמצעות האמונה והתורה והמצוות. טוב, שיהיה שבוע טוב. השבוע הבא שיעור סיום כזה, ועוד שבועיים חזרה, שזה שיעור פתוח בעצם, כאילו... שמחה.